שבת, דף חף א', מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במילים תנו רבנן. סופר במדרש רבה, ספר שמות, פרשה ב', אות ב', סיפור מדהים. כשהיה משה רבנו עליו השלום, רואה צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי, ורץ אחריו, שרבנו הלך, רץ אחרי הגדי. עד שהגיע הגדי למקום שנקרא חסית. כיוון שהגיע לחסית, נזדמנה לו בריכה של מים לאותו גדי. ועמד הגדי לשתות. ומשה רבנו רץ אחריו. כיוון שהגיע משה אצלו אמר משה רבנו כביכול הגדי, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני הצמא, לא ידעתי שאתה כל כך צמא, ולכן אתה רצת לחפש מקור מים חיים. עכשיו, עייף אתה. בטח התעייפת מזה שהיית צריך לרוץ. הרכיבו על כתפו, משה רבינו לקח את הגדי, הרכיב אותו על כתפיו. משה רבינו הרי גם רץ. לקח אותו על כתפו, והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם כך? חייך, אתה תראה את צוני. ככה אומר המדרש. שואלים, משה, זה נקרא רואה צון? זה נקרא רואה מסור? ומה עם שאר הגדיים שהשארת מאחוריך כשרצת אחרי גדי אחד? עליהם אתה לא חושב? אלא מלמד אותנו, גדול המנהיגים שהיו לנו, משה רבנו, פרק בהנהגה. אותם גדיים, הצון שנשארו מאחור, הם ביחד. כולם נמצאים באותו עדר. עליהם אני לא צריך לדאוג. אבל אותו גדי, שהוא נשאר לבד, הוא ברח, הוא בודד. מה יהיה איתו? לא צריך לדאוג. כי כשאנחנו ביחד, כאיש אחד בלב אחד, אז יש לנו את המתכון המוצלח ביותר להצליח. כשיש פתילה או שמן, שאם אתה תדליק אותו בתור נר, הוא לא ידלק טוב. אבל כשתיקח את הפתילות ואת השמנים האלה, תעשה מהם מדורה אחת גדולה, אז זה יבער מצוין. אומרת הברייתא תנו רבנן, כל הפתילות האלה שאמרו, החכמים אומרים, הם מדליקים בהם בשבת. אתה לא יכול להדליק כזה נר. זה לא נמשך אחרי הפתילה, פתילה מהבהבת, כמו שנראה בהמשך. אבל עושים מהם לצורך שבת מדורה גדולה מכל הפתילות האלה ביחד. בין אם הוא עושה את זה בשביל להתחמם כנגדה, בין אם הוא עושה את זה אפילו כדי להשתמש לאורה, בכל זאת עושים, בין אם הוא עושה את המדורה על גבי קרקע, בין אם הוא עושה את המדורה על גבי קירה. ברגע שהוא עושה הרבה פתילות, אחד מדליק את השני. ולא אסרו אלא לעשות מהם פתילה לנר בלבד. לנר אחד, לעשות פתילה מהם באמת יעשו. טוב, יש מפרשים שזה הכוונה על הפתילות. במשנה למדנו שאחד מהשמנים שלא מדליקים בהם ולא בשמן קיק וכולי. בשמן קיק אסור לעשות ממנו, להשתמש מהשמן הזה לנר של שבת. מהי שמן קיק? מה הכוונה של השמן הזה? אמר שמואל, שילטין הוא לכל נחותי ימה. שאלתי את יורדי הים, הם מכירים עולם, כמו שאומרים, אז הם יודעים. ואמרו לי, אתה יודע, אוף אחד יש בקרחי הים, יש באחד מהקרחי הים יש איזה מין אוף, וקיק שמו, השם של האוף הזה זה קיק, ויש לו שומן, וזה שמן קיק. יוצא ממנו שמן, השמן הזה נקרא שמן קיק. זה דעתו של שמואל. רב יצחק ברדר רב יהודה אמר, מה הכוונה שמן קיק? מישחה דקזה, שמן שעושים מגרעינים של צמר גפן. ריש לקיש אמר דעה שלישית, שמן שעושים מעשב שנקרא קיקיון, דיונה, מה שגדל ליונה הנביא, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מוסר, ללמד אותו עד כמה חשוב כל בריאה ובריאה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא הצמיח לו מין קיקיון כזה שיעשה לו צל ליונה הנביא, ואז הוא איבד, הקדוש ברוך הוא העלים לו את הקיקיון, ייבש לו את הקיקיון, ויונה הנביא מאוד הצטער, אמר הקדוש ברוך הוא ליונה, אתה מרחם על הקיקיון הזה שעכשיו נוצר וכבר נעלם, ואני לא יחוס על ננבי העיר הגדולה. בכל אופן, זה מין סוג עשב שנקרא קיקיון, אומרים שזה הכוונה קיק, מה שהיום נקרא שמן קיק. טוב. אמר רבא בר בר חנה, לדידי חזי לי קיקיון דיונה. אני פעם ראיתי באמת את העשב הזה. ולצלוליבה דמי, זה דומה למין עץ שנקרא צלוליבה, ומדפשקי רעבי הוא גודל בביצות של מים, ועל פום חנות המדלן יתי, תולים אותו על הפתח של החנויות בשביל שעשה צל ושיהיה ריח טוב, ומפרצידוי עבדי מישחה, מהגרעינים שלו עושים שמן, אז זה שמן קיק. ובענפוי נייחן כל בריחי דמערווה, בצל של ענפים שלו, נחים ושוכבים כל החולים של ארץ ישראל, שהשם ישלח להם רפואה שלמה. אמר רבא, פתילות שאמרו חכמים, אין מדליקים בהם בשבת, אותם פתילות שהם לא דולקים טוב, ולכן אסור להשתמש מהם בשביל נר של שבת, מה הסיבה? יש לנו במשנה רשימה שלמה של פתילות שאסור להשתמש בהם להדליק נר של שבת, מפני שהאור מסכסכת בהם. השלהבת לא זקופה במקום אחד, אלא דואכת וקופצת. רש"י מביא פירוש, את הפירוש הזה, עוד פירוש שהיא פשוט מאוד מקיפה את הפתילה ולא חודרת בתוך הפתילה בעצמה. זה הסיבה של כל הפתילות שבהם אי אפשר להדליק. הסיבה של השמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם, מפני שהשמנים האלה אין נמשכים אחר הפתילה, הם לא עולים על הפתילה, לא נמשכים אחריה, אז הבן אדם יבוא לתקן את זה. בזמנם היה להם מין סוג נר כזה, שאם אדם היה מטה את הנר, אז השמן היה מתקרב לפתילה, ואז הפתילה הייתה יכולה לדלוק יותר טוב. אז אסור להשתמש עם השמנים האלה, שמה יבוא להטות את הנר, כדי שהשמן יבוא לפתילה, וכך הוא יעבור על מלאכת מבעיר של שבת חלילה. באמיני אביי מרבא, אביי היום אחד הגיע למורו ורבו רבא ושאל אותו שאלה, שמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת. אז הוא בפני עצמו, השמן הזה בפני עצמו, אתה לא יכול להשתמש בו בשביל להדליק נרות של שבת. עכשיו, הבן אדם הזה אין לו מספיק שמן. יש לו קצת שמן שאפשר כן להדליק בו בשבת, הוא רוצה לערבב את השמן הזה עם השמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת. מה הוא שייתן לתוכן שמן כלשהו, מהשמנים המותרים שכן נמשכים אחר הפתילה, וידליק. מה שני הצדדים? מצד אחד, מי גזרינן דיל מעטי להדלוקי בעיניו? האם גזרו חכמים, נכון, שאם יש כאן שני שמנים, שאחד מהשמנים הוא טוב, הוא נמשך כן אחרי הפתילה כמו שצריך, אבל, ואז הוא מעורבב עם שמן שהוא לא טוב, אז השמן הטוב משפיע על השמן הלא טוב וגורם לו שהוא גם יימשך טוב אחרי הפתילה, אבל אולי בכל זאת נאסור, כי אם אנחנו נתיר לערבב שמן לא טוב עם שמן טוב, אנשים יבואו להדליק משמן לא טוב לבד. דיל מעטי להדלוקי בעיניי, אולי אנשים יבואו להתיר גם, להדיק בשמן לא טוב לבד. או לא, או שלא חוששים לזה. אמר לי, אז הוא ענה לו, אין מדליקים. גם אם אתה מערבב את השמן הטוב עם השמן הלא טוב, זה אסור. מה הייתה, מה הסיבה? לפי שאין מדליקים באותם שמנים לבד, ואם אתה תבוא להתיר, להדליק אותם עם השמן, עם שמן טוב, להרבב שמן טוב עם שמן לא טוב, אנשים יבואו גם כן להדליק שמן לא טוב לבד. שואלת הגמרא, הייתי והיא. כשיאמי ברייתא, לגבי פתילה. קרח בפתילה דבר שמדליקים בו, על גבי דבר, על גבי פתילה שאין מדליקים בו. אז מה ההלכה? אין מדליקים בו. זה דעת תנא קמא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא חולק על תנא קמא, והוא מביא מעשה רב, שההלכה אמורה להיות כמו המעשה הזה. של בית אבא, אני רוצה לספר מה היו נוהגים לעשות בית רבן גמליאל הנשיא, בית אבא. הם היו קורחים פתילה על גבי אגוז, לוקחים פתילה שמותר להדליק בנר של שבת, קורחים את זה על גבי אגוז ומדליקים. עכשיו, הגמרא מבינה שמה הכוונה שהיו קורחים את הפתילה על גבי אגוז? מן הסתם היו לוקחים את הקליפה של האגוז ועושים את זה מין חתיכה דקה כזאת, חתיכת עץ עם פתילה, וככה היו מדליקים נר. אולי בשביל שהוא יעמוד זקוף או משהו כזה. אבל קטעני מיית, מכל מקום כתוב שבית רבן גמליאל מדליקים בפתילה שכורחה על גבי אגוז. הרי עם אגוז אסור לעשות מזה פתילה, כי הרי כל מין עץ אי אפשר לעשות ממנו פתילה. וכשאתה מצרף את זה עם פתילה, עם פתילה טובה, אפשר כן. אמר לי, אז אמר רבא לאביי, אדמות ותלי מדה רבן שמעון בן גמליאל, עד שאתה מקשה לי מדעתו של רבן שמעון בן גמליאל, סייענו מתנא קמא, תנא קמא הרי סובר בדיוק כמותי, הוא אומר שמותר כן לכרוך את האגוז על גבי, על גבי הנר, על גבי הפתילה. אז ענה לו אביי, הלא קשיא, ודאי שההוכחה היא מדברי רבן גמליאל, למה? כי הרי מעשה רב, רבן שמעון מביא מעשה, שכך נהג רבן גמליאל, שזה ודאי נפסק להלכה. מכל מקום קשיא, נו, באמת יש פה קושיה על דברי רבא, כי רבא סובר שאי אפשר לכרוך פתילה טובה עם פתילה לא טובה ביחד ולהדליק, וכאן אנחנו רואים שרבן גמליאל כן היה נוהג ככה לעשות. מתרצת הגמרא, מה אליו להדליק, מה, וכי לא מדובר פה שהיו מדליקים את הפתילה ביחד עם האגוז? אומרת הגמרא, לא, מדובר פה להקפות, הכוונה להציף, שזה יצוף. היו לוקחים פתילה טובה, והיו עושים, היו כורכים את זה על גבי אגוז, והיו שמים את זה על השמן. כי סתם ככה אתה שם פתילה על גבי שמן, אז הפתילה שוקעת. אז שמו את הפתילה על גבי האגוז, כורכים אותו על גבי האגוז, כדי שהאגוז הוא הרי יכול לצוף על גבי השמן, ומעל זה יהיה את הפתילה. אז בעצם הדליקו רק את הפתילה הטובה, ואת האגוז לקחו רק בתור כלי, כדי שיהיה אפשר שהפתילה תצוף על גבי השמן. שואלת הגמרא, אי להקפות? אם כל מה שאמר רבן גמליאל שמותר, מה שהיה נוהג רבן גמליאל, לשים את האגוז עם הפתילה, זה רק בשביל שהפתילה תצוף על גבי השמן, אז מה הייתה מדת הנקמה? למה תנקמה אוסר? אומרת הגמרא, תנקמה לא אוסר. כולה רבן שמעון בן גמליאל, יש פה רק דעה אחת בכל הברייתא, והכל הולך לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, וחסורי מחסרא ואחי קטני, הברייתא מחסרת כמה מילים שאמורים להבין אותם לבד, וכך צריך לגרוס. כרך דבר שמדליקים בו, על גבי דבר שהם מדליקים בו, אין מדליקים בו. אתה לא יכול לקחת פתילה שאי אפשר להדליק בה בשבת, לקרוך אותה ביחד עם פתילה שכן אפשר להדליק בה בשבת, וביחד עם שניהם להדליק. זה אסור. למה? מכיוון שאי אפשר לקרוך דבר שכן עם דבר שלא. אבל כל זה דווקא מדובר במה דברים אמורים, להדליק את שניהם ביחד. אבל להקפות, אם אתה לוקח את הדבר שאין מדליקים בו רק בשביל להציף את הפתילה שבה כן מדליקים, אז מותר. שרבן שמעון בן גמליאל אומר, אני עוד אספר לכם מה היו נוהגים בית אבא. של בית אבא היו כורכים פתילה על גבי אגוז בשביל להציף את הפתילה על גבי השמן. שואלת הגמרא, הייני, וכי אסור לקחת דבר שמדליקים בו עם דבר שאין מדליקים בו ולהדליק ביחד? ואמר רב ברונה, אמר בשם רב, חלב מאותח, חלב שהתיחו אותו בחום, וקרבי דגים שנמוכו, קרביים של דגים שנמסו, עשו להדליק בהם, שהם יהיו בתור שמן, להדליק בהם נרות שבת. אבל האדם נותן לתוכו שמן כלשהו, שזה כשר, ומדליק. אז רואים שאפשר לצרף דבר שאי אפשר להדליק בו, עם דבר שאפשר להדליק בו, ולהדליק ביחד. מתרצת הגמרא, הני, החלב וקרבי דגים כשהם נימוכו, ממשכי בעיניו. הם מצד עצמם, אפשר להשתמש איתם, להדליק בהם לבד גם כן נרות של שבת, אילולי הגזרה שאסרו אותם. ואני, לעומת זאת, המקרים שבהם אנחנו אוסרים להדליק אותם, אפילו ביחד עם דבר שראוי להדלקה, לא ממשכי בעיניו. הם לא נמשכים טוב אחרי הפתילה. אז לכן גוזרים שאם אתה תבוא ותתיר להדליק את השמן שלא נמשך כראוי, ביחד עם שמן שכן נמשך כראוי, אנשים יבואו להדליק עם שמן שלא נמשך כראוי לבד. עכשיו, אפילו שבעצם אלה שהם כן נמשכים כמו שצריך, חלב מאותח, קרבי דגים שנימוכו, אם הם דלקים כמו שצריך, אז למה באמת חכמים אסרו אותם? וגזרו רבנן על חלב מאותח, למרות שהוא נמשך טוב אחרי הפתילה. למה גזרו? משום חלב שאינו מאותח, כדי שאנשים לא יבואו גם להדליק נרות מחלב שהוא לא נימוח. וכן גזרו על קרבי דגים שנימוחו, שהם נמסו, שהם כן דלקים טוב. למה גזרו עליהם? כדי שאנשים לא יבואו להדליק משום קרבי דגים שלא נימוחו, שלא יבואו להדליק בהם, שהם באמת לא נדלקים כמו שצריך. שואלת הגמרא, אולי תגזור גזרה נוספת. למה אתה מתיר להרבב חלב שנימוח? או קרבי דגים שנימוחו ביחד עם שמן טוב, ולגזור נמי חלב מאותח וקרבי דגים שנימוחו, אפילו שנתן לתוכם שמן, שיהיה אסור להדליק אותו בנר שבת. משום חלב מאותח וקרבי דגים שנימוחו, שלא נתן לתוכם שמן, למה את זה אתה לא גוזר? מתרצת הגמרא, תראה, היא גופה, עצם זה שאנחנו אוסרים להדליק נרות של שבת, בחלב וקרביים נמסים, זה גזרה משום כאלה שלא לא נמסו. וענה נעיקום ונגזור גזרה לגזרה, אנחנו נקום ונגזור גזרה על הגזרה הזאת, שגם להרבב את זה עם שמן טוב, גם יהיה אסור, זה אנחנו לא צריכים לעשות. תנאי רמי בר חמה, רמי בר חמה שנה ברייתא כזאת. אותם פתילות ואותם שמנים שאמרו חכמים, אין מדליקים בהם בשבת. אין מדליקים בהם גם את המנורה בבית המקדש. משום שנאמר לגבי המנורה של בית המקדש, להעלות נר תמיד, שצריך להמשיך לבאור יפה, טוב. הוא תנאי לה והוא אמר לה, רמי בר חמה שהביא את הברייתא גם פירש אותה, להעלות נר תמיד, צריכים להדליק את הנר שתהיה מושלמת, שתדלק יפה, כדי שתהיה שלבת עולה מאליה מעצמה, ולא תהיה עולה לידי דבר אחר, לא שיצטרכו כל רגע לבוא לתקן אותה, להטות אותה, אלא שתדלק טוב על ידי שמן מצוין, על ידי נר משובח, תדלק מעצמה. שואלת הגמרא, מה? אי אפשר להדליק בבית מקדש מאותם פתילות ושמנים שלא מדליקים בהם בשבת? בערב שבת כמובן, הדלקת נרות. תנן, המשנה אומרת, מבלעי מכנסי כהנים, מכנסי כהנים שהיו בלויים כבר, שכבר לא השתמשו בהם, וממייניהם, מאותם אבנתים, חגורות של אותם כהנים, היו מפקיעים, היו קוראים אותם ועושים מהם פתילות, ומהן, מהפתילות האלה, היו מדליקים את המנורות בשמחת בית השואבה, בחג הסוכות. אז אתה רואה שהשתמשו גם מהאבנתים. ממה היו עשויים החגורות, האבנתים של הכהנים? הם היו עשויים גם מתחלת שהיו צובעים צמר בתחלת, וגם מפשטן. אבל למדנו שבצמר אי אפשר להדליק, אז איך היה אפשר להשתמש מהפתילות האלה, מהאבנתים? מתרצת הגמרא, שמחת בית השואבה שני, לא כתוב לגבי המנורות שהדליקו בשמחת בית השואבה להעלות נר תמיד. זה נאמר רק לגבי המנורה בהיכל, זה שני דברים שונים. במנורה בהיכל צריכים באמת להדליק מהפתילות והשמנים שבהם מדליקים גם את הדלקת נרות שבת. שואלת הגמרא, תשמע, דתני רבא בר מתנה, הוא למד ברייתא. בגדי כהונה שבלו, התבלו, מפקיעים אותם, היו קוראים אותם, ומהם היו עושים פתילות למה? למקדש. וזה ודאי היה לנרות של המנורה. מה אליו דקילאים? וכלא מדובר פה גם מהאבנת, שהוא היה עשוי מקילאים, וגם היה מצמר, ובצמר הרי אי אפשר להדליק נרות. עונה הגמרא, לא, דבוץ, זה מהבגדי כהונה האחרים, שהם היו עשויים רק מבוץ, מפשטן. מפשטן אפשר כן להדליק נרות, והם באמת מזה, הם משתמשים עם הנרות של המנורה. כאן, אנחנו נכנסים לסוגיה המפורסמת, המפוארת, של ימי החנוכה. והדפים הבאים הם עיקר מקור ההלכות של הלכות חנוכה, הדלקת נרות חנוכה והעניין של חנוכה, מה שמובא בתלמוד בבלי. האמר רב הונה, אותם פתילות ואותם שמנים שאמרו חכמים, הם מדליקים בהם בשבת, הם לא דולקים טוב. אין מדליקים בהם גם בחנוכה, בין בשבת שחל בחנוכה ובין בחול. זו דעתו של רב הונה, תכף נראה עוד שתי דעות. יש רב הונה ויש עוד שתי דעות שחולקים עליו. אבל מה הסיבה באמת? למה אסור להדליק אותם פתילות ואותם שמנים? אמר רבא, מה הייתה מה דרב הונה? אז ככה, בחול, למה לא מדליקים? כי כסבר קבתה, אם הנר חנוכה קבע בתוך הזמן שהוא צריך עדיין לדלוק, כמו שנראה בהמשך כמה זמן הוא צריך לדלוק, זקוק לה, בעל הנר צריך להדליק אותו שוב. אז לכן לכתחילה צריך להדליק את זה בפתילות ושמנים טובים, כי אם הוא ידליק את זה בפתילות ושמנים ככה שלא נדלקים טוב, חוששים שמה הוא יפשע ולא יחזור להדליק. זה לגבי ימות החול. והסיבה שבשבת גם כן אי אפשר להשתמש עם השמנים והפתילות האלה להדלקת נרות חנוכה, אתה אמור, הוא מותר להשתמש לאורה, מותר לאדם להשתמש לאור של נר חנוכה. אמנם לא לקרוא, כי הרי אסור לקרוא לאור הנר בשבת, אבל להשתמש לשאר התשמישים, כמו שמדויק בדברי רש"י, מותר כן להשתמש לאור של נר חנוכה. ולכן, ברגע שהוא ישתמש, הוא יביא פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, והם לא נמשכים טוב, והם לא דולקים טוב, אולי הוא יבוא לעתות ונחלל חליל השבת. אז לכן צריכים דווקא להשתמש עם נרות, עם פתילות ושמנים שמותרים להדלקת נר שבת. זו דעתו של רב הונא. ורב חסדא אמר, מדליקים בהם נרות חנוכה בפתילות והשמנים האלה, גם בפתילות ושמנים שלא מדליקים בשבת, אבל דווקא בחול, דווקא בימות החול שימי החנוכה, אבל לא בשבת. ברגע שחל שבת, בשבת של חנוכה, אסור להשתמש עם הפתילות והשמנים האלה להדלקת נרות חנוכה. למה? בימות החול מותר להדליק. למה? כי כסבר, כבתה, אין זקוק לה. הוא לא יצטרך לחזור ולהדליק את זה שוב. ולכן, בימות החול, מותר להדליק בפתילות ושמנים כאלה שיכולים לכבות ולא יימשכו יפה אחרי הפתילה. אם הם יכבו, לא קרה שום דבר. אבל בשבת של חנוכה, אסור להשתמש עם הפתילות והשמנים האלה. למה? הוא מותר להשתמש לאורה, כי לפי דעתו של רב חסדא, מותר להשתמש לאור של נר חנוכה, וחוששים שאם הם לא ידלקו טוב, הוא יבוא לעטות את הנר בשבת חלילה, לכן שלא ישתמש עם כאלה פתילות בשבת. דעה שלישית, אמר רבי זירא, אמר בשם רב מתנה, ואמר לה, יש אומרים שאמר את זה רבי זירא, שאמר את זה בשם רב, פתילות ושמנים שאמרו חכמים, הם מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה, בין בחול ובין בשבת. למה? מה הטעם? אמר רבי ירמיה, מה הייתה טעמה דרב? כי הסבר, צד אחד, בימות החול מותר להדליק בזה, כי כבתה אין זקוק לה. גם אם הנר יכבה, כי הוא לא דלוק משמן טוב ומפתילות טובים, הוא לא צריך להדליק את זה שוב, הוא יצא ידי חובה בעצם מההדלקה. ולמה בשבת מותר להשתמש עם הנרות האלה בשביל נר חנוכה, ואסור להשתמש לאורה? הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. ולכן גם בשבת אם הנרות האלה יהבהבו, לא ידלקו טוב, הוא לא יבוא לעטות, כי בלאו הכי הוא לא משתמש עם הנרות האלה, הוא הכין לעצמו נרות אחרים. מספרת הגמרא, אמרו הרבנן כמי דה אביי, חכמים אמרו לאביי את ההסבר הנפלא הזה שאמר רבי ירמיה, אמרו את זה משמי דה רבי ירמיה, ולא קיבלה. הוא לא שמח על דבריו של רבי ירמיה לקבל את ההסבר הזה. אבל כעת הרבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, אמרו הרבנן כמי דאביי משמי דרבי יוחנן, ועליו הוא כן שמח וקיבלה אביי את הדברים האלה, ואז הוא הצטער מאוד אביי שהוא לא קיבל את הדברים כשאמרו לזה בשם רבי ירמיה. אמר איזכאי, אם הייתי זוכה גמרתי לשמעתי מעיקרה, הייתי לומד מקבל את ההסבר הזה כבר בהתחלה כששמעתי את זה. שואלת הגמרא, מה זה משנה אם הוא קיבל את זה אז? עכשיו הוא כבר מקבל את זה. והגמרא, מה זה משנה אם הוא הרי קיבל את זה, מה זה משנה אם הוא קיבל את זה אז או שהוא מקבל את זה עכשיו? נפקא מינה לגרסא דינקותא, נפקא מינה הוא שאדם שלומד דברים בינקותו, זה יותר מתקיים מהדברים שלומד בזקנותו. שואלת הגמרא, וחוותה אין זקוק לה? אפשר לומר דעה כזאת שתסבור, שאם הנר קבע לא צריך להדליק את זה שוב? ורמינו, יש ברייתא מפורשת, מצוותה, כמה זמן מצווה שידלק נר חנוכה? מי שתשקע החמה, עד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק, עד שאנשים מפסיקים להסתובב ברחוב, בשוק. מה אליו? וכי לא הכוונה של הברייתא, משך הזמן שהנר חייב לדלוק? ואם זה נכבה, דהי כבתה, ואנשים עדיין הולכים בשוק, הדר מדליק לה, הוא חייב להדליק את זה שוב? אז קשה על הדעות שאמרו, כבתה אין זקוק לה? אומרת הגמרא, לא, זה לא שחייב שזה ידלק משך כל הזמן הזה. אלא דהי לא הדליק, מדליק. אדם שהתאחר ועוד לא הדליק נרות חנוכה, עד מתי הוא עוד יכול להדליק? כל זמן שאנשים מסתובבים בשוק. ואינמי, הסבר אחר לדברי הברייתא, לשיעורה, כמה שמן צריך להדליק, לתת בתוך הנר? כמה זמן זה ידלק? שהשמן יהיה מספיק כדי שזה ידלק מהשקיעה עד שתכלה רגל מן השוק, שזה חצי שעה. למדנו בברייתא, עד שתכלה רגל מן השוק. ועד כמה? מה, ואם בן אדם אחד מסתובב ברחוב כבר צריך להדליק בשביל נרות חנוכה? אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, בזמנם זה היה עד החליה ריגלה לתלמודי, עד שהלכו מהשוק אותם תלמודים, הם היו אומה שהם מתפרנסים מלמכור עצים, שהם חיכו שאנשים יבואו הביתה. נכון שאנשים עדיין לא קנו עצים אצלהם, אבל הם חיכו, אנשים עכשיו יכנסו הביתה, ידליקו את האש בשביל להתחמם, בשביל להם אור, ואז הם יגלו שחסר להם עצים ויבואו לקנות, אז הם עדיין מסתובבים בשוק, וברגע ש כבר כולם הסתדרו, כבר עבר חצי שעה מאז השקיעה, אז אלה שכבר היה חסר להם עצים כבר קנו, ולכן הם כבר חזרו הביתה והפסיקו להסתובב בשוק. ועד אז צריכים לדלוק הנרות של חנוכה. תנו רבנן, מצוות חנוכה, עיקר הדין הוא שבכל לילה ידליקו נר אחד, איש וביתו, וכל איש אחד מדליק נר אחד, וכל בני ביתו יוצאים בזה ידי חובה. והמהדרים, אלה שמחזרים אחרי מצוות, להדר, מדליקים כל לילה נר לכל אחד ואחד מבני הבית. אם יש זוג צעיר או זוג מבוגר, מדליקים שני נרות. אם יש כאן חמישה ילדים ועוד הורים, שבעה נרות, ככה כל אחד ואחד מדליקים בשבילו נר. והמהדרים מן המהדרים, אלה שמחזרים אחרי מצוות, עושים מצווה מן המובחר, אז כמה נרות למדליקים? בית שמאי אומרים, יום ראשון של חנוכה מדליק שמונה נרות. מכאן ואילך פוחת והולך. יום שני, שבעה נרות. ככה לפי הסדר הזה. בבית הלל אומרים להפך, יום ראשון מדליק רק נר אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. יום שני, שני נרות, ככה ביום השמיני בסוף מדליק שמונה נרות. מה הטעם? אמר אולה, פליגבה תרי המוראי במערבה, שני מוראים מארץ ישראל חולקים מה הטעם של בית הלל ובית שמאי. רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זווידה. אחד מהם אמר שהטעם עד בית שמאי, למה בתחילה מדליקים שמונה ואחר כך פוחת והולך עד שביום השמיני מדליק רק נר אחד? כנגד ימים הנכנסים, שביום הראשון של חנוכה יש עדיין לפניו שמונה ימים, אז הוא מדליק שמונה נרות, וככה בכל לילה הוא מדליק לפי הימים שנשארו עדיין לחנוכה. ותעמד בית הלל, למה מוסיף והולך? כנגד ימים היוצאים, כל פעם הוא מדליק כנגד הימים שעברו. היום עבר יום אחד, עובר יום אחד, מדליק נר אחד. מחר כבר עברו שני ימים, מדליק שתי נרות. וחד אמר, תעמד בית שמאי כנגד פרי החג. הפרים, השברים שהם מקריבים בחג הסוכות, ביום הראשון של חג הסוכות הם מקריבים 13 פרים. יום שני, 12 פרים. ככה כל יום היו מורידים פר אחד. ומתמעטים והולכים. אז ככה גם בנרות חנוכה כל יום מורידים מהנרות. כל פעם מורידים נר אחד. ותעמד בית הלל, כי יש כלל, דמעלים בקודש ואין מורידים. אז לכן אתה יכול להדליק יום אחד נר אחד, ובחורת אתה לא יכול להדליק פחות. צריך להוסיף, מוסיף והולך. אמר רבא בר בר חנא, אמר בשם רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן, מקום שנקרא צידן. אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל. זה שנהג כמו בית שמאי היה נותן טעם לדבריו, הוא אמר שהוא עושה את זה כנגד פרי החג, שהיו מתמעטים והולכים, בהתחלה 13, אחר כך 12, 11, אז ככה גם בחנוכה הוא מדליק קודם 8, אחר כך 7, אחר כך 9 נרות, אחר כך 6 נרות. וזה שנהג כמו בית הלל היה נותן טעם לדבריו, דמעלים בקודש. ואין מורידים, לכן יום ראשון נר אחד, יום שני שני נרות, ככה כל יום הוא היה מוסיף עוד ועוד נרות. תנו רבנן, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו שפונה לחצר מבחוץ, כדי שאנשים יראו את זה לפרסם את הנס. ואם היה דר בעלייה בקומה העליונה שאין לו פתח לחצר, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, כדי שאנשים יראו את זה, איך שזה דולק אצלו בחלון. ובשעת הסכנה, שהאומות העולם לא נותנים לנו לקיים את המצוות, ואי אפשר להדליק נר בחוץ, הם לא נותנים לנו, אז מניחה על שולחנו ודיו. אמר רבא, אדם שמדליק נרות חנוכה, צריך שבסמוך לנר הוא ידליק נר אחרת, כדי שיהיה קר שזה נר חנוכה, ועם הנר האחרת הוא יוכל להשתמש לאורה. עם הנר של חנוכה הוא לא יכול להשתמש לאורה, אז הוא ישתמש עם הנר, מה שנקרא היום שמש, ששמים שמש. והיא כמדורה, אם בסמוך לנר חנוכה יש כבר מדורה שבוערת שהיא מפיצה אור, לא צריך להדליק עוד נר של שמש. למה? כי הוא כבר משתמש באור של המדורה, וזה ניכר שיש כאן נר של חנוכה שעשו למצווה. הנקודה כאן היא כזאת, ברגע שבאדם מדליק נר, אז היום כל אחד שואל, מה הדלקת נר? אז אתה אומר לו, היום חנוכה, אני עושה פרסום הנס על הניצחון של החשמונאים, ושהקדוש ברוך הוא הביא לנו פח שמן שדלק שמונה ימים וכו'. כמו שמיד נראה בהמשך, אבל בזמנם, כשאדם היה מדליק נר, אף אחד לא היה שואל שום שאלה. למה הדליק נר? כי הוא רוצה אור. לא היה להם את התאורה שיש לנו היום. אז צריך לעשות עוד נר בשביל שיש פה נר לתאורה, אז שמיד להקטע עוד נר. אז יותר ניכר שהוא הדליק פה נר לצורך המצווה. ובנוסף גם שהוא יוכל להשתמש לאור של הנר השני. אבל ברגע שיש כאן מדורה, לא צריך עוד נר של עקר, ושכבר הוא משתמש באור המדורה. והיא אדם חשוב, הוא, שהוא אדם חשוב שהוא לא רגיל להשתמש באור של מדורה, אף על גב, דעיק המדורה צריך נר אחרת. עוד נר, חוץ מהנר של חנוכה, כדי שניכר שהנר של חנוכה הוא בעצם לא לאור, אז שמה הדליק אותו לפרסום הנס. מהי חנוכה של התגמרה? על איזה נס קבעו את ימי החנוכה? איתנו רבנן זה ברייטה של מגילת תענית, מה שנקרא מגילת תענית, ששם הביאו רשימה של כל הימים שהפכו אותם לימים טובים, שאסורים בהספד ואסור לקבוע בהם תענית. מגילת תענית זה בעצם מגילה שבה כתוב הימים שאסור לעשות בהם תענית. אז ככה, הברייטה אומרת ב-25 בכסלב, חפאי כסלב, חנו חפאי, חפאי כסלב, יומי דחנוכה, ימי החנוכה, תמן יעינון 8 ימים, ותקנו באותם 8 ימים דלא למספד בעון. אם חלילה אדם נפטר, אסור לעשות לו הספד, זה ימים שמחים, ודלא להתענות בעון, אסור לי לעשות ביום של תענית. מה השמחה ביום, בימים האלה? שכשנכנסו יוונים להיכל של בית המקדש, תימאו את כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי על היוונים וניצחום, בדקו, חיפשו, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן. החדו שהשמן הזה טהור, שהיה מונח במקום סתר, ועוד היה חתום בחותמו של כהן גדול, היה ניכר שהגויים לא פתחו אותו, ולא תימאו אותו, ותוספות מוסיף שהם גם לא הזיזו אותו, זה לא נטמע בהסת, ולא היה בו, אלא בשביל להדליק יום אחד את המנורה. היה פח שמן שאפשר להדליק מנו 8 נרות, 7 נרות היה במנורה, אבל רק ליום אחד. ונעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים, הוא דלק 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום אותם 8 ימים, ועשהום ימים טובים בהלל, שיקראו את ההלל, הלל שלם, והודעה, יאמרו על הניסים בברכת ההודעה, בתפילה ובברכת המזון. טוב, תנן אתם, למדנו משנה במסכת בבא קמא. גץ, הכוונה ניצוץ של אש, היוצא מתחת הפטיש, הנפח מכה בפטיש, ויוצא לו ניצוצות של אש, ויצא הניצוץ והזיק, אז הנפח חייב, תשגיח על הניצוצות שלך. גמל שטעון פשטן על גביו של הגמל, והוא עובר ברשות הרבים, ובעל הגמל לא ישגיח, ונכנס פשטנו של הגמל לתוך החנות, והחנווני יש לו שם נר, והפשטן דלק בנירו של חנווני, והדליק את הבירה כולה, כל הבית נדלק. בעל הגמל חייב, היה צריך להיזהר שהפשטן לא ייכנס לתוך החנות, אבל אם החנווני, הניח החנווני את נרו מבחוץ, והגמל עובר ברשות הרבים, מקום שיש לגמל רשות לעבור, והפשטן נתפס בנר, שהאדם בפשיעה שם את זה מחוץ לחנות, אז החנווני חייב, צריך להשגיח. רבי יהודה אומר, זה כל השנה, אם החנווני ידליק נר מחוץ לחנות, הוא יהיה חייב על כל הנזק שיקרה לו על ידי הנר הזה. אבל בנר חנוכה, אם החנווני ידליק נר חנוכה בפתח של החנות, הוא יהיה פטור אפילו אם הוא ידליק את הנר בחוץ, ועל ידי זה הפשטן של הגמל הדליק את כל הבירה. למה? הוא עשה את זה ברשות מצווה, לצורך פרסום הנס של חנוכה. אמר אבינה, הגרסה פה משמי דרבה. זאת אומרת, בזה שאנחנו פותרים את החנווני בנר חנוכה, שלומדים פה לכאורה ראיה, נר חנוכה מצווה להניחה בתוך 10 טפחים מן הקרקע. ולכן, זה שהוא שם את הנר כל כך קרוב לקרקע, והגמל לא יכל להיזהר, והפשטן נדלק, כי היה מותר לו והיה צריך לכתחילה לשים שם את הנר. דיס על כדעתה, אחי מעלה בדעתך שאפשר להניחו למעלה 10 טפחים מן הקרקע, לימה ליבה לגמל יכול לצוק, להגיד לכם, ואני, מה אתה שם לי פה נר באמצע רשות הרבים? הגמלים פה עוברים, כולם פה עוברים, שים את הנר מקום יותר גבוה, נר חנוכה, אתה צדיק, אבל לא על חשבון השני, אתה יכול לשים את זה במקום יותר גבוה. היה לך להניח למעלה מגמל ורוחבו, שאף אחד לא ייתקע בזה, לא יישרף דברים פה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שלא צריך להניח את זה דווקא למטה 10 טפחים. אבל ודילמה, יכול להיות שהסיבה שהוא פטור, היא אם יתרחה ליטובה, אם יתריכו יותר מדי את בעל החנות, שיצטרך לשים את הנר דווקא מעל גמל ורוחבו, יהיה לו מסובך מדי, עתה לי מינוי ממצווה, בסוף הוא יתעצל והוא לא יקיים את המצווה בכלל. לכן הוא פטור, הוא עושה ברשות, זה שהוא מדליק נר חנוכה בפתח החנות, והבעל הגמל בימים האלה צריך יותר להיזהר בנרות שנמצאים בפתחי הבתים. אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, דרשה כזאת, נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, איזה גובה, אף אחד לא רואה את זה בכלל, פסולה, זה לא פרסום הנס. כמו שמצאנו לגבי סוכה, שאם אדם שם את הסכך בגובה מעל 20 אמה, אין לא שולטת, לא רואים שאדם יושב בסוכה, אז לכן לפי דעת חכמים, הסוכה הזאת פסולה. וכמבוי, שאם אדם מניח את הקורה מעל המבוי, כשהרי יש מבוי שהוא רשות היחיד, ואחר כך יוצאים לרשות הרבים, אז בשביל שיהיה מותר לטלטל בתוך המבוי, חלק מהתקנות שעשו, חכמים שצריך מעל הפתח של המבוי לעשות מין קורה כזאת, כמו קורה של משקוף, אז צריך שזה יהיה ניכר לבני רשות הרבים, שעד לכאן זה רשות היחיד, מכאן ועלה זה רשות הרבים, אז צריך שזה יהיה לפי דעת חכמים עד גובה של 20 אמה, כי רק עד אז העין שולטת. אז אותו דבר גם לגבי נר חנוכה, אנחנו מעוניינים שאנשים יראו את הנר כדי שיהיה פרסום לנס של חנוכה, אז חייב להדיק את הנר של חנוכה דווקא עד גובה של 20 אמה, ועד כאן דף כ"א.